שיעמד אבותינו, מי שיעמד לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עלינו לכלותינו, עד עלינו לכלותינו, מי שיעמד אבותינו, מי שיעמד אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עד עלינו לכלותינו, יעמד עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידיו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. נה 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 ma 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 ha ya 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 kadosh baruch hu matzileinu, matzileinu miyadam, kadosh baruch hu matzileinu, matzileinu miyadam. Bum bum bum. Tov, shalom aleichem. יהיו הדברים של היום מוקדשים לרפואתם השלמה של כל חולי ישראל ובתוכם של... יש שתי גרסאות במגילת אסתר, להשמיד, להרוג ולאבד, ויש להשמיד ולהרוג ולאבד. אנחנו נוהגים כשניהם לגבי הדור השלישי, הרביעי, השני והראשון. דור לדור יביע... להשמיד, להרוג ולאבד. מיטף, אישה, נער וזקן ביום אחד, הכל. מה זה, בשביל זה לא ראת, תאבידו לי. הם משתלטים עלינו. הם זהו, אנחנו לא יודעים בכלל. רק ששלי לא יצלצל, לא, סגרתי. השמדה, השמדה, אני אומר לכם. מי שימציא את זה. נזרז, בעזרת השם, כן. כן, היא תבוא מהר. מיד, וירטואלי. שוין, אז זה היה בכוונה, שימן, עשית את זה בכוונה כדי להזכיר שצריך לזכור או לסגור. אתה רגיל, זה תאום. אז קודם כל באמת, מוקדש השיעור לרפואתם השלמה של הרב יהודה עובדיה, של הרב יהודה בן שמחה, של אחי הרב בנימין בן רות, של אברהם דליה בן קיילה, של מרים בת רות. תוך כל חולי ישראל, שבעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. היום זה היום הכי שמח. כי מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז השיא זה, נכון? סוף שאדר. סוף אדר זה הכי הכי מרבים. ואם יש פעמיים אדר, אז זה שיא השיאים. נכון? אז זה הכי שמח. זה הכי שמח, זה פשוט. אני אמרתי לחבר'ה בשבת ככה בשולחן, שהעולם נוהג היה לעשות אולי ההפך. העולם היה נוהג בטח שואלים תמיד יהודי מה נשמע, אז הוא אומר שקשה, זה, בעזרת השם, כשהכל יהיה, הכל בסדר, הכל שמח, לא, הכל יהיה. ומסתבר שקודם כל זה חודש השמחה, ואחרי זה חודש הגאולה. נכון? אני יודע שאם סופרים מניסן, אני יודע, אבל אנחנו מאדר נכנסים לניסן. זה לא הפוך. אז כנראה מסתבר שכשיהודי שמח אפשר להגיע לגאולה. ולא הפוך. זה המבחן. יש מתוך שמחה אפשר להגיע.
כמו נבואה.
פשוט. מתוך. מתוך, כן. שר השורה, תודה רבה רבה. או, יהודי שמח, מביאים. אז כשיהודי שמח אפשר להגיע כנראה לגאולה, ולא ההפך. באמת, זה מאוד. ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. נכנסים. אחרי זה, בתודעה, אז ניסן זה החודש הראשון, ולאט לאט הולכים לקראת הלמעלה מטעם ודעת לפורים. אבל סדר העבודה הוא שבפורים מתחילים להתכונן ל... זהו, אז כשזה חודשיים, זה היום האחרון, זכרנו את הדבר הנפלא הזה שהרבי אומר, כשיש חודשיים זה יוצא 60 יום, כשזה 60 יום, אז הכל בטל ב-60, גם אם הודיע שפס קצת... עוד יש איזה קווץ', עוד יש איזה משהו שצריך להתהפך, איזה משהו לא רצוי. בטל ב-60 זה לכל הדעות. אז בעזרת השם באמת שנזכה לחודש של גאולה וישועה. אבינו ועל כל ישראל. אני רוצה לנצל את הפעמיים שיש לנו, להיכנס למהלך שתופס אותי מאוד בזמן האחרון בהגדה, לנקודה אחת. תוך הרבה הרבה נקודות בהגדה, אז נחרוג רק בפעמיים האלה. אני מנצל את זה גם להתנצל על שבוע שעבר, שעשיתי הפתעה מיידית, ברוך השם. עוד יש קצת שמחת הרגל, אבל רק ספיחים. גם זה חלק מ-30 יום קודם שואלים בהלכות הרגל. לכן מתחילים מהקף. בסידורים שלפנינו נמצאת ההגדה של שבת הגדול. ההגדה שאומרים בשבת הגדול. ואני רוצה לנצל את זה שזה מה שיש לפנינו, לא רק בתור בדיעבד, אם כבר אז יש פה את ההגדה, אלא להסתכל הרגע באמת על מה שמובא, על מה שאומרים בשבת הגדול. לא, לא כל המנהגים, אני לא הולך להיכנס לעניין הזה של ההגדה בשבת הגדול. נהגו בזה קהילות אשכנז, לא, נדמה לי שקהילות עדות המזרח לא מכירים את זה בכלל. נהגו בזה קהילות אשכנז למיניהם, בחלק מהמקומות כן, בחלק מהמקומות לא. יש ביטוי מפורסם עד כאן שבת הגדול, כי את הביטוי הזה אומרים בסיום החלק שאותו אומרים מהאגדה. אבל הדבר שאותו קבעו להגיד נותן קצת לראות תמונה על מרכזה של האגדה. ובזה נפתח לשנייה אחת, במבנה, ומתוך זה, מתוך שאלה שככה מלווה אותי גם בשיעורים האחרונים, פה עוד לא דיברנו בזה, אבל בכמה מההזדמנויות אני רוצה ללמוד מזה מהלך שלהם בהגדה שאנחנו רוצים להיכנס אליו עכשיו ממש. ההגדה של שבת הגדול, יש לכם אצלכם, זה מתחיל כל אחד בעמודים שלו, בסדר, יש לכולם? ההגדה של שבת הגדול מתחילה בעבדים היינו לפרעה במצרים. אתם זוכרים את מבנה ההגדה, לפני עבדים היינו, יש סידורים לכולם? טוב שיהיה ככה לפני כולם. לפני עבדים היינו לפרעה במצרים, מה שמופיע זה קדש ורחץ כרפס יחץ. בסדר? יש 15 לשונות, 15 סימנים. 15 סימנים, מי שסופר לעצמו ומגיע ל-14, סימן שהוא עשה מוציא מצא ביחד. כי הוא עוד זוכר את המנגינה. אבל מוציא זה סימן ומצא זה סימן. אומרים גם המויצי וגם אכילת מצה. וזה 15 סימנים, הם אגב כנגד 15 שירי מעלות, אולי גם לזה נגיע עוד מעט ונראה את זה. מבנה ההגדה מתחיל אם כן בקדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד, עכשיו מתחילה ההגדה, המגיד מתחיל בהלך מעניה, אחר כך מה נשתנה, וכשהסתיימו השאלות, מתחילות התשובות בעבדים היינו. שם מתחילים את שבת הגדול. לנוסח של ההגדה של שבת הגדול. בעבדים היינו, בסדר? אתם רואים? ומעבדים היינו, הכל ברצף. עבדים היינו, מעשה, אני בכוונה רוצה לשנייה אחת להיזכר, נראה רק רגע את המרכז. עבדים היינו, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע. אגב, שדובר בעבדים היינו שמצווה לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אני גם רוצה להראות איך כל פסקה, אנחנו נגנוב לזה שתי דקות, זה מאוד חשוב. בנחת, הגדה זה משהו שצריך ללמוד אותו טוב. פסקה קשורה לפסקה הבאה. יש דבר מאוד יפה מתודית שיש ככה קטעי הקראה וכל אחד קורא משהו, זה מצוין, זה טוב מאוד, אם זה מעורר כל שיטה טובה בעולם, העיקר שכולנו נתעורר ונצא ממצרים כבר. אבל לפעמים מרוב המתודיקות לא מחפשים לראות איך בעצם יש כאן מבנה אחד. המבנה נקרא הגדה, והגדה פירושו משיכה, והגדת. גם ההגדה היא בעצם משהו שמשוך, זה מבנה אחד. המגיד, אם נתמקד בו, צריך לתפוס את המבנה שלו. לפני הסידור, לפני העבדים היינו מה הופיע, הפתיחה הלך מה עניה, השאלות מה נשתנה, והתשובה. בסדר, בעקבות שאני מרים את ההלך מה עניה, ואז שואלים אותי מה זה המצא, ומה זה המרור, ומה זה השולחן, ואז אנחנו עונים את עבדים היינו, בסוף עבדים היינו, אתם רואים, כתוב מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, ולהראות עד כמה כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר, מביאים את גדולי החכמים והנבונים עלי אדמות. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק. בסדר? מי שיודע להתבונן רואה כאן את בית שמאי ואת בית הלל, ודיברנו הרבה פעמים על המעשה הזה ומתי הוא היה. טוב? והם כל כך הרבה מספרים ביציאת מצרים, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, עד שהיו מספרים כל אותו הלילה. נכון? ואז תלמידיהם שואל, אומרים להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, אמר רבי אלעזר בן עזריה, ופה כבר הזכרנו יותר מפעם, אני אזכיר את זה בשנייה אחת, אמר רבי אלעזר בן עזריה, זה לא פסקה בפני עצמה. עוד פעם, זה המהלך שאני רוצה ללמוד רגע בהגדה. אין כאן קטעים. אין כאן קטעי הקראה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, שם באותו מקום. אמר רבי אלעזר בן עזריה, זו משנה בברכות, שלא שייכת להגדה, אם היא פסקה בפני עצמה. כי היא עוסקת בזה שצריך לקרוא קריאת שמע ערב הבוקר, ולהזכיר יציאת מצרים כל השנה. אין קשר בין הצורך להזכיר את יציאת מצרים כל השנה, למצוות סיפור יציאת מצרים. ואנחנו הרי רוצים ללמוד על מצוות סיפור יציאת מצרים. האגדות התימניות באמת, שהזכרנו יותר מפעם, מוסיפות פה מילה אחת. אמר להם רבי אלעזר בן עזריה. הם מהפכות פה את הכל. אמר להם, שם לאותם התלמידים שהמתינו ואמרו רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, אמר להם רבי אלעזר בן עזריה, בסוף אותו הלילה. וכאן מגלה לנו האגדה, שאותה משנה נפלאה במסכת ברכות, היא התרחשה בלילה הזה. ובדברים אחרים ובשיעורים אחרים למדנו פעם את החיבור הזה, וזה חיבור נפלא שצריך להבין אותו, איך זה נכנס כל הסיפור של רבי אלעזר בן עזריה. יופי. ואז חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. האם עכשיו יש קטע חדש? ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. מה פתאום? כולנו חכמים, כולנו נבונים, נכון? כולנו יודעים את התורה, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, ולכן אתה חייב לספר, אתה חייב לספר, אתה חייב לספר בהתאמה למסופר, בהתאמה לבן השואל. ולכן מחלקים את הדברים לארבעה בנים. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, וארבעת הבנים מתחילים עכשיו. בסדר? מי הם ארבעת הבנים? כבר אמרנו פעם, מה הקטע של ברוך המקום, ברוך הוא? כל פסקה, אני לא רוצה להאריך, כי אני רוצה לראות את הכל, אבל כל פסקה מחוברת. ברוך המקום, ברוך הוא, שאלנו פעם, זה יכולה להיות פסקה יפה שמתאימה לכל דבר, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, מה זה קשור לכאן? אבל זה נפלא. ברוך המקום, ברוך הוא, שנתן תורה כזאת לעמו ישראל שמדברת כנגד ארבעה בנים. על זה ברוך המקום ברוך הוא. ברוך המקום ברוך הוא שתורתו מדברת על יציאת מצרים של כל אחד ואחד מאיתנו, ואין מישהו מאיתנו שלא יכול וצריך לספר ביציאת מצרים, ואם אתה עוד לא הגעת אליו אז יש לי בעיה, אבל אני יכול להגיע, כי זה המקום שנתן לנו את תורתו, והוא נתן אותה לעמו ישראל. זאת אומרת שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לסיפור הזה של יציאת מצרים. יופי. ואז מובאים ארבעת הבנים, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, בסדר? מסיימים את השאינו יודע לשאול בשנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. וכאן נראית פסקה לא קשורה. יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא, זה קשור מאוד, כי והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, אז בויגדת לבנך השתמשתי בשביל ללמוד, והגדת שאם הוא לא שואל, אתה מגיד לו, אתה מושך אותו. יופי. עכשיו, ומי אמר שזה צריך להיות בליל 15 בניסן? והגדת לבנך יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, והגדת לבנך ביום ההוא, ביום שבו יצאנו, היא ביום ההוא יכול מבעוד יום, 14 בניסן הוא לא סתם ערב חג, הוא היום של קורבן הפסח, הוא היום שבו שחטו את הפסח, יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. כאן זה נראה כאילו עוברים לסיפור חדש. עד כאן רצף ברור. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה יפה, אבל זה דבר חדש נראה. ובאמת, בדרך כלל כך מבינים. עד כאן דיברנו על עבדים, היינו לפרעה במצרים והמשכנו. ועכשיו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שנאמר, ויומר יהושע אל כל העם, דיברנו על זה, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, נגיע לכל העניין, בסדר? אולי כן נשאל את השאלה ששאלנו קצת בשבועות האחרונים, רק אותה נשאל לשנייה אחת, כי אליה נחזור, שימו לב רגע לפסקה הזו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אני חוזר קודם כל לדקות הראשונות בשיעור הזה, אני רוצה לראות את הרצף, אבל מלרגע מתמקד בנקודה אחת בפנים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, רואים? ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר, מה צריך יהיה להיות אמור בפסוקים שנקרא עכשיו? מה הפסוקים אמורים ללמד? שא' מתחילה עובדי זרה, עבודה זרה היו אבותינו, וב' שמה? שקרבנו המקום לעבודתו. בואו נקרא את הפסוקים ביחד. שנאמר, ויומר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. יש מקור למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? מצוין. מעולם, פעם, בעבר הנהר, אבותיכם, או תרח אבי אברהם ואבי נחור. יופי. נו, עכשיו צריך למצוא מקור למה? ועכשיו קרבנו, בוא נקרא. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר, ויעקב ובניו, לרשת אותו, ויעקב ובניו, ירדו מצרים. יש כאן מקור לו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו? עבדו עלינו. איך התקרבנו? שיהיה כתוב שנצא. זה ככה.
ככה
עשו, זה יפה מאוד. איך קרבנו המקום לעבודתו? זה לא נקרא שנאמר, זה לא מספיק. זה לא מספיק, במחילה. צריך להבין מה כתוב פה. שנאמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו לשיטתך, אגב, היה מתאים גם לכתוב ככה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואז העולם נברא, ואז הגענו לנחור, וככה עשו לנו, וזה היה מסודר מצוין. הרבה יותר קצר, אגב, מאשר מה שכבודו הציע, זה יצא פיקס. נו, בקיצור, אם כתוב שנאמר, אז שנאמר זה שנאמר, בוא נעבוד ברצינות, מה שנקרא. זאת שאלה צדדית, חשובה מאוד, שאני חושב שעליה בנויים המון דברים. שימו בצד, נראה את רצף. אני טוען עוד פעם, ההגדה היא רצף, מתודיקה. נסתכל בהגדות בפנים, רצף. נכון שנראה כאילו בין ארבעת הבנים לבין מתחילה עובדי עבודה זרה אין קשר? שום קשר לא נראה לעין. שום קשר. נכון, חז"ל אומרים ש... צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אנחנו נזכיר את זה בהמשך עוד מעט, אבל אני לא רוצה להיכנס לשם, כי אני רוצה להבין את הקשר. אני הילד, אני הבן שאינו יודע לשאול, אני רוצה לראות את הקשר. לכן אני לא רוצה ללכת ממקומות, רחוקים. אז חז"ל אומרים שצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. יפה. איך מתחיל בגנות ומסיים בשבח? יש שתי שיטות. אחד אמר, עבדים היינו לפרעו במצרים, שמואל, ויוציאינו השם אלוקינו משם. ואחד אמר, רב ושמואל, בני, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. יפה מאוד. בסדר גמור. אז הכניסו את שניהם, והאגדה מובנית משתי השיטות. האם זה שתי כותרות נפרדות? על מה הם מתווכחים בעצם? על מה הם דנים? נדבר על זה בהמשך. אבל מה שתיארתי עכשיו לא יעזור במה ששאלנו. אנחנו רוצים להבין רצף של הבן חמש למקרא, של הילד שיושב בליל הסדר. בלי שיסבירו לו עכשיו שהיסטורית ההגדה מובנית משתי שיטות. אני רוצה להבין את הרצף. הרצף הוא נפלא, הרצף הוא מה שמחזיק את הסיפור. והרצף כל כך ברור עד עכשיו. עכשיו, כדי ליצור רצף אני גם עושה מתודיקות בהגדה. מרים את המצות, מוריד את המצות, מכסה את הקערה, מגלה את הקערה, מגביה את היין. אני כל הזמן, פתאום מפסיקים את המתודיקה ומתחילים עכשיו לדבר בכל מיני דברים שנרדמים. ובאמת, בהמשך זה צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, בהתחלה זה נחמד. אבל בהמשך זה דרשות על דרשות, הן קשורות אחת לשנייה. בוא נראה רק רגע זריז, בלי לראות אחת אחת. השאלה הבסיסית נמצאת, מה המעבר בין ארבעת הבנים ויכול מראש חודש לבין מתחילה עובדי עבודה זרה? בסדר? מה המעבר הזה? אגב, גם הפסקה של יכול מראש חודש לא לגמרי נצרכת. כי לא שאלנו עכשיו את השאלה מניין שבליל 15. זו לא הייתה שאלה שהטרידה את הבן חמש למקרא כרגע. אנחנו באמצע לספר את סיפור יציאת מצרים. הוא לא שאל מה נשתנה שזה בליל 15, זה לא הנושא. אנחנו רוצים לספר את סיפור יציאת מצרים. זה חשוב שכשהרמב״ם פותח את הלכות חמץ ומצה בסיפור יציאת מצרים, הוא צריך להוכיח מניין שבליל 15. גם אין כאן תשובה מלאה דרך אגב. והגדתה זה לא הכל. זה אומר שבשעה שמצא הוא מרור, אבל מניין שבליל 15, אומר הרמב״ם כי כתוב זכור את היום הזה אשר יצאתם. התשובה המלאה לא מופיעה. אתם מבינים? זאת אומרת, הפסקה הזו של יכול מראש חודש, אני מבין את הרצף, כי כתוב והגדתה לבנך דורשים. אבל לא כל מה שכתוב והגדתה לבנך צריך לדרוש. מה היה קורה ללמוע את הפסקה הזאת? אם היה כתוב, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד, אחד, אחד ואחד שאינו יודע לשאול, עד פתח לו שנאמר והגדתה לבנך, ולא היה לי את הדרשה על יכול מראש חודש. זה היה חסר משהו בהגדה עצמה? זה דרשה שצריך ללמוד אותה, אני מסכים. אני לרגע רוצה לחרוג ממה שאנחנו רגילים לעשות תמיד בצדק, ללמוד כל פסקה בהגדה וכל שורה ולהבין את המהלך. אם אני צודק שיש כאן מהלך, אז היכול מראש חודש לא נראה חיוני למהלך, אלא אם כן לא הבנתי משהו. והמעבר למתחילה עובדי עבודה זרה נראה מלאכותי. מנותק. למדני, אקדמאי, אבל הוא נראה מלאכותי. הילד לא מצפה לזה עכשיו. הילד זה אני, והילד הזה הוא אני. כשאני אומר הילד, הבן חמש למקרא, הכוונה, הילד שבי לא מצפה עכשיו למעבר הזה. מה ההיגיון? לעבדים היינו ציפיתי, כי שאלתי מה נשתנה, תענה כבר. בסדר? ואז כשאתה עונה, תשים לב שיש פה ארבעה ילדים. יפה, נהדר. וכשאתה עונה, אתה אומר, ילדים, אתם אומרים שאתם כבר יודעים, מי בטח החכמים פה אומרים שיודעים, רבי אליעזר ורבי יהושע היו צריכים כל הלילה. ומליל הסדר מקבלים את הכוח לכל השנה, ואמר להם רבי, נהדר, זה מושך. אגב, אליה גם הדברים שזוכים בעל פה. תשימו לב. ואת ויומר יהושע אל כל העם, אני מוכן לעשות מבחן מי זוכר בעל פה מהאגדה. כה אמר השם, באגדות תימניות לא מופיע. לא מופיע ביום יהושע אל כל העם? אז מה מופיע? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אין שנאמר? פן לפלוים. ומה הפסקה הבאה? מה, הנה, ברוך שומר הבטחתו. ברוך שומר הבטחתו לישראל. אגב, ברית בין הבתרים יש אצלכם. ברוך השם. אז ברוך שומר הבטחתו, זה טוב שמגיעים למחנים משותפים, ערב פסח בכל זאת. אז ברוך שומר, אבל זה חשוב מאוד שזה לא מופיע שם, כדי להבין שבאמת לכאורה זה קשה הסיפוגיה הזאת. חכו. ברוך שומר הבטחתו, נמשיך. לישראל, ברוך הוא, שנאמה שהקדוש, יש שם אגדות בטח, יש שם עוד סידורים. שיהיה לכם, יהודה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות. זה כבר מופיע אצל כולם. אגב, אצל התימנים מופיע שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ. מחשב. Now. Just now. כל הזמן. כמה שאמר לאברהם, אבינו בברית בין הבתרים שנאמר, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. חבר'ה, זה פסקה חדשה, זה לא קשור? אני לרגע עכשיו האגדות הספרדיות שהוצאו לפני שנייה. מתחילה עובדי העבודה הזרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. זהו, נגמר, ההקשרים נגמרו. עכשיו עוברים לליקוטי אמרות. עוברים לדברים יפים. לקט פסוקים. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. הרי המשפט המופלא הזה אומר שהכל קשור אחד לשני. ואז מתווכחים כל היהודים, מי זה היא? אבל המשפט הזה אומר שלא רק זה קשור, אלא הכל קשור. והילד חיכה למתחילה עובדי עבודה הזרה היו אבותינו, אם נבין את האגדה נכון. הוא חיכה לזה, למרות שהוא לא חיכה לזה בניגלה. לאט לאט, לאט לאט. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מי היא? ההבטחה, הגירות, הברית בין הבתרים. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. צא ולמד את מה? את יציאת מצרים בפשטות. ואז יפה, מביאים פסוקים שדורשים אותם כדי לחזק בתוכנו את יציאת מצרים. יש עוד המון פסוקים. יש הסברים למה הפסוקים האלה. אנחנו נוהגים תמיד להזכיר את זה שאלה פסוקים שאומר מביא הביקורים שכבר נמצא בארץ, והוא אומר אותם בגוף ראשון למרות שהוא לא היה במצרים. ובכל דור ודור חייב אדם. אמת לאמיתה. יפה, נפלא. אבל צא ולמד שמה. צא ולמד, כשכתוב בגמרא למשל תשמה, שזה מקביל לצא ולמד, תא זה בוא ושמע וצא ולמד זה צא ולמד. הדבר החשוב ביותר כשלומדים דף גמרא ואומרים תשמה, זה שאני אהיה מרוכז במה אני בא ללמוד עכשיו. תשמה לא בא להגיד בוא חבר'ה יש לי משהו יפה להגיד לכם. תשמה אומר זה הנושא הכללי של הסוגיה. זה יער, ומרוב יער אי אפשר להגדיר עצים. אז תשמע זה בוא נלמד קייס אחד. נתמקד בנושא מסוים, ומי שאיבד ריכוז בתחילת התשמה, לא מבין על מה מדברים. ואחרי שנלמד את התשמה, נחזור לנסות להבין את שאלת היסוד שהייתה בסוגיה. עכשיו אנחנו באגדה. ואנחנו רוצים לדבר אל כל ארבעת הבנים שבי. תמיד אנחנו אומרים שבי יש ארבעה בנים. בעיקר לו שאינו יודע לשאול, הוא האחרון שממנו פרצנו לכל העניין. כנראה יש קשר בינו לבין ההמשך. עוד יותר מיוחד. ואנחנו רוצים לדעת מה, ואומרים לי, צא ולמד, קיבלתי, צא ולמד, שמה? זה לא מספיק התשובה שיצאנו ממצרים. זה גם לא מספיק התשובה שהשתעבדנו במצרים ויצאנו ממצרים, זה לא מספיק. צא ולמד ש. צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואני ברשותכם לא אקרא את הדברים בכלל כי כולם מכירים, אבל אגע בנקודה שפה היא ממש בולטת. בצא ולמד יש המון דרשות. לומדים את הפסוקים, ויש המון המון דרשות יפות על כל פסקה. בסדר? בצא ולמד יש המון המון דרשות על כל פסקה. טוב? ויגור שם, במתי מעט, ויראו אותנו, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. יש פסקאות, פסקאות. לא נראה שיש קשר בין הדרשות, על פניו. נראה שעזבנו כבר את הנושא של למצוא איזשהו קישור. ירדנו מזה. מה הקשר בין הרעיון שעכשיו ויגור שם מלמד שירדו לזה, ואחרי זה כתוב, ויענונו אלו הבנים, זה העמל, זה ה... הדחק, יש רצף, יש מהלך, זה חוזר לשאלה, אני יודע מה צא ולמד או לא? אני היום שואל שאלות של, שאינו יודע לשאול. רוצה להבין את הכל, רוצה להבין אם יש פה איזשהו מהלך שאולי פספסתי. זה ממשיך עד ויוציאנו השם משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים ודורשים ביד חזקה שתיים בזרוע נטויה, ואז מגיעים לעשר המכות. בסדר? ומעשר המכות, דם ואש, מגיעים לדם צפרדע, דצח עדש באחיו. רצתי שני עמודים. טוב? שם אני מבין את הרצף, אבל אני רוצה להבין איך הדרשות קשורות אחת לשנייה. ואז אומרים, מה שלקו במצרים, זה החלק הקטן, זה האצבע של מה שלקו על הים שזה היד. כי ויראו את היד הגדולה, זה היה על הים. יופי. כאן כמעט הסתיימה ההגדה של שבת הגדול, אבל אז מופיע בסיום, אתם רואים? אחרי החשבונות, כמה לקו על הים וכמה במצרים, כמה מעלות טובות למקום עלינו. ומופיעות פה 15 מעלות, כמו 15 הסימנים, מעניין? 15 מעלות כמו 15 מעלות של המקדש. והן מופיעות ומסכמות בעצם את הסיפור. כאן כולם מתעוררים, נכון? אילו הוציאנו ממצרים ודי דיינו, וזה מאוד מאוד יפה. והמבנה הוא ברור, אבל תשימו לב לנקודה הכי בולטת כאן שאני רוצה לשים לב אליה. שיר חזק הוא גם ציור. כי שיר בנושא ממאמר כתוב בתור ציור, נכון? לשון חזל זה ששירת הים כתובה לבינה על גבי אריח. כך, 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 או כך, כך, האזינו. נכון? עצם הציור הוא כבר נקודה שצריכה להיחקק חזק. אין את זה במאמר. בסדר? זה אגב, שוב אני חוזר גם לפשטות של המתודיקה. החלק הזה של ההגדה נגמר בשיר, בציור. הציור הזה הוא מאוד מעניין, איך הוא בנוי, כמו האזינו או כמו שירת הים? כמו האזינו. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אם רוצים את הדיינו כאילו להכניס בתוך אריח, אז פה יהיה דיינו, אבל זה... אחד, אחד, נכון? ככה כל העסק עד לקראת הסוף, עד הסוף כמעט. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, לא מעניין אותי מספר המילים, יש שם אחד ארוך, אילו סיפק תוקנו מדמה 40 שנה, זוכרים שמסתבכים עם החרוזים? זה לא משנה. אז מכניסים את זה קצר. זה טק, טק. בסדר? מסודר? מסודר. יופי. הציור הוא האזינו או שקורה משהו בסוף? מה קורה בציור? בסידורים האלה אין. קצת יצירתיות. מה קורה בציור? הציור הוא כזה. איך? למעט את השורה המסכמת. למעט את השורה המסכמת. שימו לב לשורה המסכמת. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה עדיינו. ואז בכמה מעלות טובות כתוב, והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, נו, לחפר על כל אבונותינו. לא כתוב, אילו הוציאנו ממצרים להיות בני חורין, אילו נתן לנו את התורה ואז נוכל לשמור מצוות. לכל דבר יש את ההסבר מה. אתם שמתם לב מה אמרתי? הסיום של החלק הזה הוא ציור שבסוף מביא שורה חריגה, שכל מי שיש לו קצת הרגשה מרגיש, כאן הפואנטה. כשצייר מצייר ציור מאוד ארוך, ומדגיש נקודה שאגב היא בעצם הנקודה המסכמת את הכל. כלומר, הכל שתי לבנים בלי אריח, בלשון החזל של סופרי סתם, בסדר? האזינו, ויש אריח לכל העסק. בסיס. אריח, סיום, שהוא הבסיס. מגמה. תקראו לו איך שאתם רוצים. נקודת היעד. האבן הראשה, ההתחלה, הסיום, לחפר על כל אבונותינו. אתה עומד ושואל את עצמך שאלה מאוד חשובה. זה הנקודה של הגדה של פסח? זה פה מסכת יומא, זה יום כיפור. אני מסיים את התיעוד עד כאן. אני שמח שאנחנו לוקחים על זה לרגע זמן כדי לראות את ההגדה ביחד. ואחרי זה מגיע, זה כבר לא לפניכם, אחרי זה מגיע רבן גמליאל אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. בזה מסתיים את ההגדה. אחר כך אומרים את הפרקים בצאת ישראל ממצרים, הללויה ובצאת ישראל, מרימים את הכוס ומברכים על סיום המגיד. בשבת הגדול עצרו פה, ובצדק. הרב מבריסק מגדיר הגדרה נהדרת, שהזכרנו אותה יותר מפעם, היא הגדרה למדנית, הלכתית, מצוינת. ההגדרה האקדמית הכי טובה שיש, שהיא מסכמת בעצם את כל הראשונים. הוא מגדיר מהי תעודת הזהות של המצווה של סיפור יציאת מצרים. בעברית אחרת, כל לילה ולילה, כמו כל יום ויום, יש מצווה לזכור יציאת מצרים. מה המאפיין או המאפיינים המייחדים את מצוות ליל תתוו בניסן על פני כל השנה כולה. ודאי שלא שזה ארוך. ודאי שלא שהלילה גם יש מצה. מה המאפיינים של מצוות והיגדת לבנך, שנובעת מזכור את היום הזה אשר יצאתם, שמגדירים את השונות, את האופי, את המהות של מצוות סיפור יציאת מצרים? מגדיר הרב מבריסק הגדרה נפלאה. שלושה מאפיינים. שאנחנו אומרים כמו כל דבר בצהל. שלושה מאפיינים. א', בליל הסדר מצוות סיפור יציאת מצרים חייבת להיות כשאלה ותשובה. לכן כתוב בהלכה שאם אין לו מי שישאל, הוא שואל את עצמו. הוא צריך לשאול. אתם יודעים שמנהג חסידים שמתחילים את מה נשתנה, תתה, אבא, אני רוצה לשאול שאלות. וזה מנהג מאוד מרגש, כי ממשיכים לשאול תתה אחרי 120. ואומרים, תתה, יחביל, אבא, אני רוצה לשאול שאלות. ילד פונה אל אבא ורוצה לשאול. אין במצוות זכירת יציאת מצרים של ערב ובוקר בכל יום תמיד להזכיר עניין של שאלה ותשובה. אמרת, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, יצאת ידי חובה. בסדר? אז זה מוטיב א'. מוטיב השאלה לא מופיע בשבת הגדול, זה היה במה נשתנה. ג', אחרי זה נגיע לבית. ג', אלמנט שלישי שמייחד, זה שכל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. אומר הרב מבריסק, לא יצא ידי חובת מה? לא יצא ידי חובת מצה? ודאי שלא, הוא יצא ידי חובת מצה גם אם הוא לא אמר מצה. אז לא יצא ידי חובתו של מה? לא יצא ידי חובת ההגדה. בסדר? כלומר, חובת ההגדה מחייבת את ההבנה של פסח, מצה ומרור. את האמירה בפה. טוב? פסח על שור, מה? לא רק את המילים פסח. פסח על שור, מה? וצריך להקפיד על זה. חובה. זה גם לא מופיע פה, כי אנחנו בהגדה של שבת הגדול ולא בהגדה של ליל הסדר. אז מה זה רלוונטי להגיד פה פסח, מצה ומרור? אני בשבת הגדול. גם מה רלוונטי עכשיו לשאול? השאלה צריכה להיות ספונטנית בליל הסדר. יפה? מה המוטיב השני? מה זה סיפור? הגדרה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אם מוטיב המתחיל בגנות ומסיים בשבח לא מופיע, לא יצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים. כלומר, זה לא איזשהו רעיון יפה, אלא זה המבנה. כל הפסקה, מעבדים היינו. ולעניות דעתי, זה מה שאני רוצה לראות עוד מעט. ועד לכפר על כל אבונותינו, זה הכל מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הכל זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ועכשיו אנחנו מתחילים. את זה אומרים בשבת הגדול. את השאלות משאירים לליל הסדר. את פסח מצה ומרור, ודאי צריך להשאיר לליל הסדר. למה צריך להתכונן? למתחיל בגנות ולסיים בשבח. אותה אדוני אלוהינו, אנחנו עולם שהכל נהיה בדברו. אתם זוכרים ששאלת המפתח שלי בקשר זה, איך עברו למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? אני יודעתי, המבנה הוא פשוט. בוא נחזור למחלוקת באותה משנה על רב ושמואל, של רב ושמואל. האם רב שחולק על שמואל, שאומר עבדים היינו לפרעו במצרים ויוציאנו השם אלוקינו, שזה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, האם הוא חולק באמת על עצם זה שזה הסיפור של יציאת מצרים? ברור שלא. אני חוזר לשאלות של הילד. אני בן 5 למקרא, אני חוזר להגדה, אני הבן. הילד מגיע לשולחן, וכל השולחן הזה, וכל החודש האחרון, וכל השנה מחכים לרגע הגדול הזה. אין כאן שום דבר על השולחן שמביא את הילד עכשיו לשאול אם תרח אבי אברהם ואבי נחור היה באמת. צריך להיות בין 500 כדי לשאול את השאלה הזאת. בין 5 במקרא לא שואל שאלה כזו, זה לא מעניין, וגם לא הכנת אותו לקראת זה. גם לא יצרת לו מבנה כזה שזה מה שהוא ישאל. מה נשתנה? אלה השאלות הכי טבעיות. מה קרה? איפה החלות? תמיד עושים חלות. אין חלות. זאת שאלה. מה זה הקריות האלה על הכיסאות? נכון? מה זה פתאום המרור הזה? איפה כל הסלטים? נכון? בסדר. מישהו פעם אמר לי, אגב, שזו הוכחה שלא האשכנזים כתבו את ההגדה. כי הם לא שואלים את זה. אין במקומך. אה לא, זה סתם. אז מה זה כל ה... מה זה המרור? מה קרה פה עם המרור הזה? זה, כלומר, יש סלט אחד שתמיד שמים, הרי מרור כן שמים, אבל יש סלט אחד שתמיד שמים, ואף אחד לא אוכל אותו חוץ מסבתא כי זה בריא. זה הדבר היחיד ששמו לנו הלילה. זה שאלה של ילד, אני שואל את זה כשאני נכנס לשולחן, אני לא שואל שאלות של דוקטור, אני שואל שאלות של ילד. זה מה נשתנה. התשובות לשאלות האלה הן מאוד פשוטות, מאוד קצרות אגב. תשובות. עבדים היינו לפרעה במצרים, ולכן אוכלים מרור. ויוציאנו, ולכן אוכלים מצה. ועכשיו אנחנו בני חורין, ולכן הקריות. מבסוט? בטח מבסוט. נו, עכשיו אוכל. רגע. בוא נבדוק אם ענינו לארבעת הבנים. קיבלתי. ולפני האוכל תדעו לכם, גם אתם החכמים שחושבים שיודעים הכל, אפילו רב לזר ורבי יהושע, קיבלנו. מספיק. פתאום איזה דבר תורה למבוגרים עם היכול מראש חודש, איזה שיעמום רגעי, ואחרי זה בכלל מתחילים לראות על גבעה חדשה. לא קשור, לא לעניין. רב לא חולק על שמואל שעבדים היינו לפרעו במצרים ויוציאנו, זה מצוות סיפור יציאת מצרים. רב בא להגיד, אחרי שענית לשאלות שהילד שאל, עכשיו מתחילה העבודה האמיתית. עכשיו בוא נשאל את השאלות שהילד אולי לא שואל, אבל שאם אתה לא תגרום לו שישאל, כשהוא ישאל לא יהיה מי שיענה לו. בוא נתחיל לשאול את השאלות הקשות. ויש שאלה אחת קשה. אחרי כל הסיפור המדהים של עבדים היינו. אם באמת כל ארבעת הבנים התחברו, כל אחד שואל את אותה שאלה, והשאלה היא השאלה הבאה. אבא, הבנו שהיינו במצרים ושיצאנו, ברוך השם. אפשר להבין בשביל מה כל הרוע הזה בעולם? הרי לא באמת יצאנו. כי הרי אנחנו אומרים את הסיפור הזה בתימן, בפולין, להבדיל אלף אלפי הבדלות בירושלים, בתל אביב, אבל אנחנו עוד לא בגאולה השלמה. אנחנו עדיין מתמודדים עם מצרים, ובעיקר לא החיצונית, הפנימית. עם המאסר הזה שאנחנו נמצאים בו, שנפשנו האלוקית נמצאת בגופנו. זו שאלה שכל ילד, החכם, התם, הרשע, השאינו יודע לשאול, כל חלק בשלב מסוים ישאל. זו השאלה שמתודית, אבא מאוד מעדיף לוותר עליה. יש אורחים, דודה גרציה הגיעה, זה לא הזמן עכשיו להתחיל לשאול שאלות, מה לא הזמן? מתי אתה רוצה שאני אשאל את השאלה, אבא? באמת יישר כוח שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל למה הוא הכניס אותנו ממצרים? ודרך אגב, אפילו פעם אחת בהגדה לא כתוב, מה למה? כי מחרנו את יוסף? ככה אני הייתי כותב. אילו חלילה אני הייתי צריך לכתוב את זה. ברור למה? זכר! תחפשו כל ההגדה. אבא של נחור, תרח, יוסף, מחירה. מילה לו. רק משה לא מוזכר באגדה. רב בא ואומר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. פוסק הרמב״ם ופוסקים כל הפוסקים שצריך להגיד גם את זה וגם את זה. אז אם צריך להגיד גם את זה וגם את זה, אז היה צריך להתחיל במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, כי ההיסטוריה מתחילה במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבל לא! מתחילים בעבדים היינו, כי זאת הגדה. זה לא מחקר אקדמאי היום. זאת הגדה. והילד הקטן הזה שיושב פה שואל, מה נשתנה על הקריות ועל המצע? בשביל זה הכנו לו את הכל חודש. והתשובה צריכה להיות, עבדים היינו ויוציאנו ואותנו הוציא משם, ולהרגיש את היציאה ומעשה ברב לזה ורבי יהושע, ולהתרגש שם, וזה בסדר גמור שאת זה זוכרים בעל פה, ואת החלק הבא עוד לא. הגיוני מאוד וטוב מאוד. ואז בא המשפט הבא, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, והזכירו לנו שבנוסחאות הספרדים אין את ההמשך שלו שנאמר, נפלא. עכשיו בא משפט קוד חדש. ההתחלה שלו קודמת הרבה הרבה למצרים, לירידה למצרים, אבל הסיום שלו מאוחר הרבה הרבה מיציאת מצרים. מתי הסיום של ועכשיו קרבנו? עכשיו. זה פירוש המילה עכשיו. עכשיו קרבנו. עכשיו. לכן כל כך יפה שלא מביאים פסוק. זה לא מהמקורות. הרבה פעמים יש לחן עממי, מילים מן המקורות. זה מילים עממי. זה עכשיו קרבנו. עוד מעט תראה איך הפסוקים שאנחנו כן מביאים לא סותרים את זה, אלא בדיוק הפוך. נותנים לזה את הכוח של זה. אתם יודעים במה מתחילים במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? עונים עכשיו את התשובה לשאלה הקשה. אז הבנתי שהיינו במצרים, והבנתי שיצאנו ממצרים, והבנתי שאנחנו עם עם היסטוריה אדירה, ואני הולך להגיד עכשיו כפירה, וההיסטוריה הזאת לא מעניינת אותי. לא זה מה שיחזיק אותי. מה שיחזיק אותי זה האם אני מבין שעכשיו פה יש מצרים ואני יוצא ממנה. לא ההיסטוריה. איך אומר הבעל שם טוב על מגילה, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. הזכרנו כבר. מי שקורא את המגילה וחושב שזה סיפור מההיסטוריה לא יצא. מסבירים חסידים, מי שקורא את המגילה ויודע את כל ההסברים ההיסטוריים, מהמציאות שהוא היה בה הוא לא יוצא. הוא נשאר אותו דבר. עם הרבה מגילה. מגילה לא לוג. אבל הוא לא יוצא מאיפשהו. הוא לא יוצא. במילים פשוטות, באותיות פשוטות, בשביל לשמוח, אתה לא יכול להסתפק ולספר לי שלפני אלה, איך הילדים אומרים, שלפני תרפפו שנים היה אחשוורוש. מה זה מעניין אותי כל הסיפורים האלה? ואז מיד מופעלים כל המטענים המחרידים לעניות דעתי, של הצורך לדון בזה אקדמית מפה ואקדמית מפה, ומה היה באותו זמן ומה היה מזג האוויר, והאם הוא היה עם לבוש פרסי או שהוא היה דוקטור לענייני לא פרסי. מה זה חשוב? מזה תגיע לשמחה. ונניח שאני אבין את ההיסטוריה מלפני 2000 שנה, אני אשמח. אתם יודעים, אתה אדם שמח. כשמשהו עכשיו קורה לו. למה הוא לא שמח מסתם משהו שקורה לו עכשיו? כי העכשיו הזה לא מחובר לאינסוף. אתם יודעים מתי בן אדם יהיה באמת שמח? שעכשיו קורה לו משהו שעכשיו הוא מחובר לאינסוף. זה הפשט הקורא את המגילה למפריע לא יצא. אחרי ארבעת הבנים באה השאלה הבסיסית של ההגדה. כאן מופיע רב שלא בא לחלוק על שמואל, אלא בא לחלוק על שמואל בזה שהוא אומר שזה שאמרת את עבדים היינו לא הוציא אותך עוד את עניין ההגדה. בא רב ואומר, עכשיו מגיעה השאלה. והשאלה היא, למה הקודש ברוך הוא עשה בעולם בכלל מצרים? למה הקודש ברוך הוא עשה מצרים שצריך להיכנס אליה ושאפשר לצאת ממנה? הבנתי שרק הקודש ברוך הוא יכול להוציא אותי ממצרים. הבנתי, הפנמתי, והבנתי שאתה לא מספר לי סיפור היסטורי. אז תסביר לי קצת את המבנה של העולם הזה. למה זה כך? וכאן מתחיל החלק העמוק השני של ההגדה. תם החלק ההיסטורי, ועכשיו מתחיל החלק של ההפנמה. אתם יודעים מה עושים בהפנמה? צא ולמד. למה אין צא ולמד על החלק הראשון? ואם צא ולמד זה רק לספר את סיפור יציאת מצרים, זה היה צריך להגיע אחרי עבדים היינו. ברור שלא. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, לנוסח עדות המזרח שאין שנאמר. זה נראה בכלל לא קשור ליציאת מצרים. הפסוקים ביהושע עוד מזכירים את מצרים, אבל הם לא מזכירים את עבודתו, הם מזכירים את הירידה. וההסבר הוא אחד. כל מה שהקודש ברוך הוא הוריד אותי למצרים, אותי, עבדים היינו בגוף ראשון, יחיד ורבים, הוריד ומוריד ומעלה, עד שתבוא גאולה שלמה שלא נזכור עוד את מצרים, אלא את הגאולה העתידה. כל זה כדי לקרב אותנו לעבודתו. ועכשיו מתחיל סיפור שמתחיל מברית בין הבתרים ועובר ללבן, ופתאום הגיבור הוא לא מצרים ופרעו, ומהצד השני משה ובני ישראל, אלא אברהם ויצחק ויעקב, ומהצד השני נחור ולבן. תרח נחור לבן. אתם שמים לב למה שקורה פה עכשיו? עברנו אולפן. עברנו, זה צילומים אחרים לגמרי. בלי זה אי אפשר להבין בשביל מה אומר בעל ההגדה את המילים הלא פשוטות, הדי מעצבנות. שפרעו לא גזר אלא על הזכרים. ולבן ביקש לעקור את הכל. מי ביקש את ההשוואה הזאת? למה היא חיונית? אין שום סיבה לעשות את ההשוואה הזאת. למה כשאתה רוצה להתחיל לתאר לי עכשיו את לבן, אתה הופך את פרעו לנחמד? מה, הוא לא גזר אלא על הזכרים. מה הרלוונטי? אתם יודעים מה ההבדל בין ההתמודדות שלי, יעקב, יצחק, אברהם, זה אני. מה יפה ירושתנו? זה אני יעקב. כמו שאני בני ישראל שיוצאים ממצרים, זה אני הכל. זה אני הילד שהגיע לשולחן, ובשלב מסוים אפשר לעבוד עליו וליהנות מאוד מההצלחה החינוכית, ולא להבין שלא נגענו בשאלה המהותית. זה קורה המון פעמים. זה יתעורר בי עוד 100 שנה, אבל זה יתעורר בי. ואני חייב לברר את זה עם עצמי, כי אחרת זה יהיה סיפור היסטורי, זה יהיה הקורא את האגדה למפרע. זה לא יחזיק כלום. בלי לפגוע בשום דבר. היינו ערך האגדות הקיבוציות, שנכתבו בצורה מרגשת, כשבאנו לארץ ישראל, בעלייה הגדולה לארץ. עם תקסים מדהימים וסדרים מדהימים ודברים קיבוציים מדהימים והכל מסביב לגאולה ולארץ ולבנייה וכולי. כמה עוד עוסקים בזה? כמה זה מחזיק? כמה זה מרומם? מתוך הערכה. הקורא את האגדה למפרע לא יצא. די, אנחנו צריכים להתבגר. אנחנו צריכים להבין שמצרים זה פה. שזה לא סיפור מהגלות. שזה גם פה והיום. ושחובת היציאה ממצרים חלה עליי עד לשנייה שבה אני מגיע כבר לבניין השלם. אז כשיודיעו לי שאני כבר לא צריך לזכור את יציאת מצרים, אז סימן שהגעתי לגאולה העתידה. ואוי ואבוי אם אני אשבור שמירה שתי דקות לפני. תמיד אנחנו מזכירים את זה, התאונות מתרחשות רגע לפני שמגיעים הביתה. הכי קשות. אלה היו כל התאונות של עם ישראל כשהוא הגיע לארצו. הוא הגיע שתי דקות לפני שהוא היה בבית. היה בית ראשון והיה בית שני, שתי דקות לפני שהיה הכל. הוא ממש היה בחניה כבר. אתם יודעים מה כתוב בויומר יהושע אל כל העם? בפסוקים שמופיעים על מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה הפרק האחרון ביהושע, פרק מדהים מדהים. אחרי שיהושע שם כל אחד בנחלתו, כולם עמדו בהתחייבויות. בני גד ובני ראובן עשו את המלחמה, חזרו, נחלו את הארץ ישראל היפה ביותר, הגדולה ביותר, הנפלאה ביותר, התאורה ביותר, גם רוחנית, שהייתה לנו היסטורית. שתי גדות, עבר הירדן המזרחי, בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, 9.5 שבטים במערב, ובפרק כ"ד מכנס יהושע את כל שבטי ישראל לשכם. למעמד הר גריזים והר עיבל ענק, למעמד שבו רק אחרי כל החלוקה לשבטים יקברו את יוסף. אתם זוכרים שאנחנו מחפשים את יוסף בהגדה? הנה הוא מובלע. ושם הוא יכנס את עם ישראל ויגיד להם כך. כה אמר השם אלוקי ישראל, את כל השבטים, את הזקנים, כתוב היתייצבו, זקניו, שובטיו, שוטריו, כולם כמו אתם ניצבים. הוא יגיד להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. תרח אבי אברהם ואבי נחור. ויעבדו אלוהים אחרים. די מעליב פתיחה כזאת. פעם ראשונה שאבותינו זה תרח אבי אברהם ואבי נחור. אבל חזרה אחורה. זה מדהים. ואז ואקח את אביכם, את אברהם, לקחתי אותו. אתם יודעים מה זה ואקח? ואקח בפינצטה. ויקח זה קידושין, ויקח זה כי ייקח איש אישה, ויקח זה ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. זאת הכוס הרביעית. שלוש הכוסות שלפני כן הן כוסות שמתארות גאולה שלהבדיל מיליוני הבדלות גם עמים אחרים מדברים עליה. הרבה עמים מדברים על יציאה לחירות, על השתחררות מעבדות, על כל מיני רקעים של שחורים, לבנים, של הכל. ולקחתי מגיע החלק היהודי. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. יש כאן דוד ורעיה, יש כאן חתונה, יש כאן נישואין, כי ייקח איש אישה. תרח אבי אברהם ואבי נחור, ואקח את אברהם אביכם, ואולך אותו בכל ארץ כנען. שאלה, למה עשית את זה? אברהם אבינו גילה את הקדוש ברוך הוא בחרן. למה לקחת אותו מחרן, ששם הוא עשה רבבות רבבות מאמינים, והולכת אותו בלך לך בכל ארץ כנען? ואז היה רעב והוא ירד למצרים, ואז הוא חזר והיו מלחמות, וארבעת המלאכים את החמישה. למה עשית את זה? למה? כי התפקיד של אברהם הוא ללכת ולהעלות את העולם, להעלות את ארץ כנען. תרח, אבי אברהם ואבי נחור, הלך לארץ כנען, אבל נתקע בחרן, בסוף פרשת נוח. שם נשאר נחור. זה ייחוס גדול מאוד נחור, וכשנחפש אישה ליצחק, נלך למשפחה שלו. אבל נחור שוחרר מהנישואין הבאים. נחור שוחרר מהעבודה הקשה הזו. העבודה ללכת בכל ארץ כנען, ולהעלות את כל העולם מהמקום הכי נמוך שלו. ולעשות דירה לקדוש ברוך הוא יתברך בתחתונים. את אביכם לקחתי, והוא הרעיה שלי. שיר השירים אנחנו מבינים שאנחנו רעייתו של הקדוש ברוך הוא. לא רק ביתו, לא רק בנו, לא רק עבדיו, אלא רעייתו. אתם יודעים מה זה שהקדוש ברוך הוא רוצה מקום שיהיה לו דירה? זה איש ואישה. אתם יודעים מה זה דירה? דירה זה, לקדוש ברוך הוא יש את כל העולם כולו, אבל הוא רוצה מקום, אני מדבר עכשיו בלשון של בני אדם. אתם יודעים מה אני רוצה כשאני הולך הביתה? אתם יודעים מה מתכוון חייל כשהוא כותב אין כמו בית? אתם יודעים מה זה הביתה? זה המקום שבו אתה מגיע ואתה יכול לזרוק את הנעליים. זה המקום שבו אתה מגיע והמציאות, אתם יודעים מה זה דוד ורעיה? אתם יודעים מה זה דוד ורעיה? דוד ורעיה זה אור ואדמה, הערקה. חשמל והערקה. איך זה נהיה במציאות? זה רעיה. זה לא בלובי. זה לא אבא וילד. זה משהו אחר לגמרי. זה הכי גוף בעולם. והכי נשמה בעולם. זה המרק. זה הגרביים. זה הדירה בתחתוניים. זה להתפעל מאיך גם מהמחסן המגעיל הזה נעשתה פנינה. זה דירה בתחתוניים, זה סיפור אחר לגמרי. זה לא ללכת עם עניבה. זה לא שיחה של הקדוש ברוך הוא עם המלאכים. זה דירה בתחתוניים. אין תחתוניים ועליונים אצל הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו. התחתוניים פירושו באותם המקומות שהאלוקות מוסתרת. שיר השירים זה מה שנקרא בסוף ליל הסדר. שיר השירים. בשיר השירים מגיעה המילה המדהימה של העברית. רק בשיר השירים. היא לא מגיעה בשום מקום חוץ מבשיר השירים. דוד ורעיה. לא דוד ואחיין. לא אבא ובן, דוד ורעיה. אם רעיה פירושו רע בנקבה, צריך היה להיות רעה. אין עוד מילה בעברית שכשאתה רוצה להגיד נקבה, אתה מוסיף יוד. חפשו. לא אומרים ילד ילדיה. איש אישיה, רק רעיה. זה כל כך מעניין, השם רעיה, עד כדי כך, שאני אומר שיש פגישת רעים. אבל אני לא אומר שיש פגישת רעיות. כשרעיות נפגשות זה כינוס שלוחות. זאת אומרת, רעיה זה תפקיד. אם נפגשים 100 חיילים, זה מפגש רעים. אבל מפגשות מהחיילות זה לא מפגש רעיות. זה מילה מדהימה בעברית. זה מילה מופלאה. היא לא מופיעה אלא בשיר השירים. אתם יודעים מה זה שיר השירים? זה נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. תפתחי לי כבר! זה רומן של אני רוצה אבל להגיע הכי למטה שיש. אלך לי אל הר המור, ראשי בשמים. הרי אני הולך לכאן, אני חוזר לכאן, באתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמה כבר. אמרנו פעם שדוד בא מהמילה דד. דוד. דוד מופיע במקרא בדרך כלל בדלת דלת, בלי וב. דוד זה דד. הדדים זה החלב, אבל חלב זה אמא. אבל זה לא הבן והאימא, זה הדוד. אתם יודעים מה זה הדד? הדד זה המקום שבו יש חלב בלי סוף. בלי סוף. והחלב הכי נכון, והדבר הכי מתאים לילד. וזה מה שהוא צריך. ילד קטן לא מחפש בפלות בארון, לא כי הוא לא יכול להגיע, כי הוא לא צריך. יש לו הכל. אבל לאמא יש חלב לילד שלה, רק אם הילד יונק. זאת אומרת, הדוד, בכלל לא דוד. אם הרע לא עושה אותו יא. הוא דוד פוטנציאלי. הוא... אתם זוכרים את התעודות שהפוטנציאל של ילדיכם ענק? אתם גם זוכרים את הטראומה הזאת? הדוד, אבל הוא לא דוד. והוא לא דוד רק בגלל דבר אחד. כי אין ראייה נודניקית שמייצרת אין סוף חלב. בשביל שיווצר דוד, צריך התערותא דלתתא. אתם יודעים מה יקרה אחרת? תחזיקו, זה גוואלד. במקום חלב יהיה דם. החלב הוא דם שמתהפך לחלב. בעברית אחרת, במקום חלב יהיה דם. יהיה אלוהה רם ומתנשא. עליון, אתם יודעים איך מתחילים את ההלל? הללויה, הללו עבדי השם. אתם יודעים למה? כי רם זה על כל גויים. מזה שהוא רם, אני לא מתפעל. אתם יודעים איך קראו לאברהם לפני כן? אברהם, יודעים למה? כי עד שאברהם קיבל את תפקידו, האב של העולם היה רם ומנותק. וככל שרוממת אותו יותר, הנתקת אותו יותר. עד שבאה הראיה. אתם יודעים איך באה הראיה? כי ייקח איש אישה ויקח את אביכם. ויקח את אביכם ואמרתי לו, זה הבית, ורק את, רעייתי, יכולה לעשות מהבית הזה ארמון. רק עלייך אני בונה. נחור מוכשר מאוד, הוא גם מאותו ייחוס של אברהם. אבל הוא יישאר בחרן. חרן היא לא מקום, היא המקום שבו אברהם עשה נפשות. הוא לא יכול לעשות את העבודה שרעייתי יכולה לעשות. הוא לא יכול ללכת בכל ארץ כנען. זה גבלת. ואז, וארבה את זרעו של אברהם, ויקח את אביכם את אברהם, וארבה את זרעו. זה לא אנחנו. לא להתרגש בפסקה הזאת. וארבה את זרעו, הכוונה היא ישמעאל, בני קטורה, רוב העולם. הסער, הים תיכוני והמזרח, עולם ענק. עם עוצמות כלכליות, עם עוצמות רוחניות. וישלחם ארצה בני קדם, כדי שיצחק לא יהיה איתם והם לא איתו. ומה יעשה יצחק? ואתן לו את יצחק. ימשיך ללכת בכל ארץ כנען ויחפור את הניצוצות מהבארות שחפרו עבדי אברהם אביו. ויגרשו אותו מבור לבור, מבור לבור, והוא יביא את הפלישתים להגיד, השם עמך. ראו ראינו. ראו באביך, ראינו בך. ואתן לי יצחק את יעקב ואת עשיו. ועשיו מסודר. ואתן לעשיו את הר סעיר. לרשת אותו. בחסידות הר סעיר מבטא את השערות. לרשת אותו. ועשיו כל כך רוצה שיעקב יבוא איתו לשם. אבל יעקב נסע סוכות. סוכות יהיה המקום שאליו יישא יעקב, וסוכות יהיה המסע הראשון שאיתו נצא ממצרים. שני סוכות אחרים. סוכה. אגב, אתם יודעים מתי עוד פעם יש 15 מעלות למקום עלינו? מי שלומדים דף יוימי זה הדף היום, אתמול. בשמחת בית השואבה. שם עומדים על 15 מעלות ואומרים את שירי המעלות. ואתם יודעים מה אומרים שם? אבותינו שהיו כאן פניהם למזרח ואחוריהם למערב והיו מפנים את אחוריהם למערב לקודש, לקודש הקודשים. אבל אנחנו, אנו ליה וליה עינינו. אתם שמתם פעם לב שבשמחת בית השואבה, שיאה של השמחה, זה מתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו ועכשיו קרבנו? וגם בפסח, שיאה של השמחה, זה מתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו ועכשיו קרבנו? אתם יודעים מה ההבדל בין פרעו ללבן? לא פרעו ולבן הם ההבדל. ההבדל הוא אנחנו. מפרעו אתם יודעים איך יצאנו? כי הקדוש ברוך הוא גירש אותנו. דרך פרעו. ברח העם. ויגרש אותם מאת פני פרעו. לא נעים, אבל כולנו יודעים את מה שחז"ל לימדו אותנו והחיים מלמדים אותנו. אילו לא היה פרעה מגרש אותנו, וכו'. לבן הוא ממש כמו פרעה, במעטפת. אתם זוכרים שפרעה פתאום תופס את עצמו, ומתחיל אחרי 3 ימים להבין ולרדוף ותופס אותנו ביום השביעי? וגם לבן פתאום תופס את עצמו, ומתחיל אחרי 3 ימים לרדוף ותופס אותנו ביום השביעי. הכל אותו דבר. חוץ מהתוכן. אתם זוכרים שמלבן לקחנו את הרכוש, והוא בא לקחת אותו חזרה. וגם אצל פרעה לקחנו רכוש, והוא בא לקחת אותו חזרה. הכל אותו דבר, חוץ מהתוכן. פרעה בא להרוג אותנו. לבן בא להתחבק איתנו. להתנשק. להגיד הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני. לעשות מיקס. להגיד חבר'ה, הגאולה כבר הגיעה מספיק. תראו איזה עולם קוסמופוליטי. בואו נקים דגל של כל האומות. בואו נעשה איזה אחד במה יפה כולנו. וכולכם תצטרפו לבית לבן, לבית לבן. ביחד. Everybody welcome together. ונשיר ביחד. בלילות נהרוג אינדיאנים. כי אנחנו בני חורין. ומשה עומד לפני פרעה ואומר לו, לא תישאר פרסה. לא תישאר פרסה, לא באנו הנה כדי לצאת ממצרים. אני הילד, אומר משה, ששאל בהגדה, אז בשביל מה כל הסיפור? אם כל מה שבאנו זה כדי לצאת, אז למה באנו? מרגיעים אותי לפעמים, מרגיעים הרבה בני אדם, אתה תצא מהכל, יהיה בסדר. זה לא מרגיע, זה מעצבן. אם אני אצא מהכל, אז בשביל מה זה בא? שעמם למישהו. לא רוצה לצאת משום דבר. רוצה לנצל את כל מה שנחטאתי פה כדי להתרומם למקומות שעוד לא היו. לא רוצה לצאת מכלום. למה לצאת? שמה לצאת? מה זה פה, כניסה ויציאה? נגמר הסרט, עכשיו אקזיט. אז באמת העולם משעמם. ואין לו שום הצדקה. ואפשר לגמור אחרי עבדים היינו ולעצור. אתם באמת חושבים שהשאינו יודע לשאול, לא יודע כלום? הוא יודע הכל. הוא רק לא יודע לשאול. איך אמרנו פעם, הוא לא יודע להיות שואל. הוא לא יודע לשאול, הוא אומר, אתה יודע מה, אל תכעס אליי אבא. זה מאוד, תמשיך עם החכם ועם הרשע והאטם, זה לא מעניין אותי הסיפור. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, אני לא מאמין בכל הסיפור הזה. אני לא רואה את התכלית. לא רואה את התכלית מכל הסיפור הארוך הזה, לא רואה. לא קניתי. תמשיך עם החרוסת והמרור והמצא, ותרקדו ותספרו סיפורים היסטוריים, ותעשו הפקה של אקסודוס, מה זה הוליווד חבל על הזמן. לא מרגש אותי. ואז מתחילים את הסיפור האמיתי. ואז מתחילים להגיד לו, מלבן לצאת זה הרבה יותר קשה, כי הוא לא הולך לגרש אותך. אבל הנשיקות תקבל ממנו. הוא לא הולך לגרש אותך אף פעם. מלבן לצאת זה להחליט לצאת. הסירו את אלוהי הניכר אשר בקרבכם. מה פתאום לבן לצאת, זה רחל גונבת טרפים. אתם מבינים למה? כי זה לצאת מלבן. אין לך מה לעשות חוץ מלגנוב טרפים. למה האירוע הזה של לבן רודף ומחפש את הטרפים בגמל? גנבת את אלוהי. למה כל כך חשוב לפרעה שהצון והבקר יישאר אצלו? חסר לו רכוש. למפלצת הזאת, עם הפירמידות, עם המאה שנות שואה שהוא עשה לעם הזה. חסר רכוש. רק מהרכוש שלנו הוא יכול לבנות את האימפריה שלו. הוא ויורשיו. מה חסר לו? חסר לו שאנחנו עדיין גונבים את אלוהיו. כשיהודי אחד עומד בעולם ואומר, הללויה, הללו עבדי השם, הוא לא אלוה. והעולם יוכל לצאת לחופש. והוא רואה אותנו ויודע שלקחנו אחריות לשחרר גם את פרסות הסוסים מאדנותו של פרעה. והוא יודע שהיהודים לקחו את התפקיד הזה. והוא יודע שגם אם יתבלבלו באמצע ויספרו כל מיני מייסס, זה התפקיד שבשבילו הם נולדו. וגם אם הם ישכחו את זה, ויחברו לכל מיני בתים לבנים, ולהמון איזמים, התפקיד שלהם ימשיך להיות התפקיד של היהודי ההוא, אני לא יודע איפה, שימשיך לעסוק בעבודתו, ולהוציא את אחרונת הפרסות מפרעה. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, לא צריך פסוקים. ואם פסוקים, אתם יודעים מה הפסוק? גבלת, מתי קרבנו המקום לעבודתו? כשיעקב ובניו ירדו מצרים. לא להיבהל. הירידה למצרים היא השלב של ותחי רוח יעקב אביהם. אני יודע, זה לא נתפס לנו בראש. זה קשה לנו. לא ירדנו למצרים ילד בטעות, זה לא אקסידנט, זה כי רק אנחנו יכולים להעלות את העולם משם, לגוי גדול השמחה שם. אנחנו גם לא עובדים עליך ומשחזרים את ההיסטוריה ולא מספרים את הסיפור של יוסף, אנחנו מקדישים לו חצי ספר בראשית, לא עובדים עליך, אבל זה לא רלוונטי עכשיו לעבודתו. לך אנחנו רוצים לספר למה הקודש ברוך הוא רוצה את העולם הזה כך. השאלה שלך היא שאלה שפעם הגדרנו אותה נהדר. איך אומרים חז"ל? בעלילה אתה בא עלינו. למה אתה עושה לנו את זה? בראת בנו יצר הרע, בראת לו תורה תבלין. זה מספק אותי כשאני רגוע, לא כשאני עצבני. כשאני עצבני אני שואל, אני מוותר על התבלין, אפשר לוותר גם על הצ'ונט הקודם? קח את הצ'ונט ההוא ואל תיתן לי את התבלין. ואנחנו נסתדר 100%. הכל יהיה בסדר. מי שלמד את הדף של שמחת בית השואבה, מבין מאיפה הדברים באים. כל הדף שם אומר, ארבעה הקדוש ברוך הוא מתחרט שהוא ברא. הראשון זה גלות, והאחרון זה יצר הרע. אז מה זה מתחרט? אז למה בראת? כי מצד אחד, זה קליפות שאי אפשר לתאר. אבל רק רעייתי יכולה לעשות את הבית הזה שיהפוך להיות להרי בסמים. אתם שמעתם את הביטוי שמסיים את שיר השירים שגומרים איתו את הלילה הזה של ליל הסדר? הרי בסמים. הרי בסמים. הרים שהכל בסמים. הרי בסמים. בסמים זה לא חוש הטעם, זה לא חוש המישוש, זה לא חוש הראייה, זה לא חוש השמיעה, זה הרי בסמים. על המשיח כתוב והריחו ביראת השם. העולם הזה כולו זה הרים הרים. הרי בסמים. בדיוק. אלך לי אל הר המור. שם בהרי הבסמים יש הר שבו המור דרור. השיא של הבסמים. כל העולם יהיה הרי בסמים. ובראש ההרים יוצב הר אחד שנקרא הר המור. מור דרור, זוכרים מה זה מור דרור של מרדכי? המור הזה שמזדכך ומזדכך ומזדכך, קרבנו המקום לעבודתו. אתם יודעים איפה יהושע אומר את הפסוקים האלה? שם בסוף ימיו הוא קורא לעם ישראל, תחזיקו אותו ואומר להם, כולם באים מהנחלות עכשיו, כולם בסדר? השם אלוקי ישראל לקח את אברהם, לקח אתכם, שם אותנו בארץ כנען, העביר אותנו את הירדן, שם כל אחד בבית שלו, לא אתם בניתם, את הכל הוא הביא אתכם לזיתים נטועים, לכרמים נטועים, תראו פרק כ"ד ביהושע מדהים, ועכשיו הוא אומר להם, ועכשיו, אתם רוצים לעבוד את השם או שאתם הולכים לעבוד את אלוהי האמורי? הלם, מה אתה רוצה? הכל מצוין, למה אתה עושה את זה? האווירה מצוינת. מסיבת סיום, כל המפקחים נמצאים, ההורים הגיעו, פתאום, תגמור יפה, בעבדים היינו כזה. ארבעה בנים, כולם יושבים יפה, כל אחד יש לו עניבה יפה, כולם מסודרים. פתאום עומד יהושע ואומר שם, תלכו לעבוד את אלוהי האמורי, ואני וביתי נעבוד את השם. פרק כ"ד ביהושע. הם נבהלים. והם אומרים לו, לא, גם אנחנו נעבוד את השם. והוא אומר להם, חבל לכם על הזמן, לא כדאי. זה קשה. עכשיו אתם אומרים נעבוד, אחרי זה אתם תחזרו בכם, תחטפו כפול. שוחררים עכשיו, חבר'ה. והם צועקים, לא, אנחנו עובדים את השם. הוא אומר להם פעם שלישית. אתם עדים? מתחייבים פה? חותמים כולם? ואז בסוף הוא אומר להם, אם התחייבתם בטוח, עכשיו אפשר ללכת. לאן? בואו לקבור את עצמות יוסף. בואו. אתם מבינים למה היה הכל? יוסף הצדיק הוא זה שהוביל אותנו בעל כורחנו ובעל כורחו למצרים. כדי להעלות את העולם מהמקומות הכי נמוכים. יהושע בן נון, מזרעו של יוסף, אומר, ברור שכדאי אחד כזה להרוג. אחד כזה כדאי למכור. עדיף כבר גאולה, לא? עדיף כבר שלווה. ואז אומר יהושע בסוף, ועכשיו איש לנחלתו. את אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר את הדבר הכי נורא שיש. אפשר לעבוד את אלוהי האמורי גם בעברית. Made in Israel. כשלכל אחד יש את החלקה שלו בטאבו. אחרי שעברנו את הירדן. אחרי שהיינו בגלגל, אתם יודעים מה תהיה ההפטרה הראשונה של פסח? יהושע. אחרי שכולם כבר מולים. אפשר להיות מולים בארץ ישראל, איש איש בנחלתו. ובבוקר להביא ביקורים למקדש. ובערב את הילדים למולך. יהיה בית כזה. אתם מבינים שאנחנו כבר איש בנחלתו, אבל עבודתו עוד לא הסתיימה? האם אתם מוכנים לעבוד, או אני וביתי נעבוד את השם? אתם יודעים מה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים? שלא נירש את הר עשיו כמו שעשיו וכמו שנחור. אלא שנהיה גרים ועבדים ומעונים, ואחרי כן נצא ברכוש גדול. אתם באמת חושבים שמה שאברהם היה צריך לשמוע זה שנהיה מיליונרים? זה מה שהרגיע את אברהם אבינו? זה מה שרצה לשמוע אברהם אבינו? שהוא רצה לשמוע שלא תישאר פרסה. ושאנחנו נגיע לזה מהמקומות הכי נמוכים בעולם. ושנעמוד בזה. כי הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ייתן בנו את הכוח של אברהם. לכן אחרי מתחילה עובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ברוך שומר הבטחתו לישראל. אתם יודעים למה הופיע באמצע יכול מראש חודש? כי אם העיקר הוא לספר את סיפור יציאת מצרים, מה זה משנה מתי? העיקר שנזכור את יציאת מצרים, מה זה חשוב? הייתה יכולה האגדה להגיד, כי צריך לעשות את זה ביום שיצאנו, זה לא מה שהיא אומרת. כי צריך לעשות את זה כשיש לנו מצוות שאיתם אפשר לעשות את זה. כי צריך לעשות את זה כשיש ארגז כלים של מצה ומרור. כשיש ארגז כלים שאיתו אפשר לעשות את העבודה. יכול מראש חודש? לא. אם ביום ההוא יכול מבעוד יום? לא. צריך שיהיה מצה ומרור מונחים לפניך. מצה ומרור. אתם יודעים מה זה מצה ומרור? מצה ומרור. זה העבודה שעליה אני מדבר. ואז השאינו יודע לשאול, פתאום צועק, עד מתי הולך להיות המצה ומרור הזה מונחים לפניי? ואז באה התשובה הארוכה. בואו נתחיל מההתחלה, ילד. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. גר, עבדום, עינו. ואחרי ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, בא החלק שאומר והיא שעמדה לאבותינו ולנו. אתם יודעים מי זו היא? ההבטחה, הברית, הגירות. עכשיו העיקר. העבודה, עבודתו. והיא עבודתו שעמדה לאבותינו ולנו. אתה רוצה לראות איך עבודתו עמדה לאבותינו ולנו? אתה רוצה לראות שמה שאמרתי שמצה ומרור מונחים לפניך זה כל החיים? צא ולמד. א', צא ולמד את ההבדל בין לבן לפרעו. ועכשיו נתחיל. עכשיו נתחיל, בשבוע הבא נתחיל. אבל עכשיו רק את ההתחלה, תבינו איך זה קשור. ועכשיו זה מדהים, כי כל הדרשות של צא ולמד מבררות את הנקודה הזאת. מה ביקש לבן הארמי? שנאמר ארמי עובד אבי, גבל, וירד מצרים, מה הקשר בין וירד מצרים של יעקב לשלב אצל לבן? כשיצא יעקב מלבן, תשמעו טוב, למדנו את זה בבראשית, אבל אף פעם לא מחברים את זה להגדה, עד שראיתי פתאום שהראשונים אומרים את זה בהגדה. כשיצא יעקב מלבן, חשב יעקב שהגיע כבר הגאולה השלימה. כי כבר התקיים, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, עם לבן, גר, גרתי. והתקיים ועבדום, שנאמר, עבדתיך 14 שנה. והתקיים ועינו אותם, שנאמר, את עוני ואת יגיע כפיי. והתקיים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ויפרוץ האיש מאוד מאוד. והתקיים ודור רביעי ישובו הנה, כי הנה הדור הרביעי אברהם יצחק יעקב והדור הרביעי. ואז ביקש יעקב להישב בשלווה וגלגל מסובב הסיבות שהוא ירד מצרימה. צא ולמד! למה היה צריך יעקב להתגלגל ולרדת מצרימה? כי זאת עבודתו. אני לא רק לא דוחה את השאלה שלך, ילד, שלי, ילד, לא רק לא דוחה. זאת שאלת השאלות, זאת עבודתו, הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, אני הראיה שלו. ואנחנו יכולים להביא את העולם למקום שלא תישאר פרסה. ויעקב ביקש להישב בשלווה. ונתגלגלו כל הסיבות, מה זה חשוב להיכנס? מה זה עכשיו ערב שמדברים על כל התורה? עכשיו מדברים על עבודתו? מה זה חשוב עכשיו יוסף? נתגלגלו כל הסיבות, ברור שבתוך הסיבות יצר הרע וקנאה ותאווה, בטח, גם זה חלק מהסיבות. הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה וזנח אותנו. הקדוש ברוך הוא גם לוקח אחריות, כתוב בדף האחרון בגמרא בדף יומי, הוא גם לוקח אחריות יוצרים על היצר הרע. גם על היצר הרע הוא לוקח אחריות. כתוב בגמרא בדף האחרון שלעתיד לבוא מסתכלים הצדיקים והרשעים ורואים את היצר הרע. לצדיקים הוא נדמה כהר. והם מתחילים לבכות. והם אומרים, איך... סליחה, לצדיקים, כן, לצדיקים הוא נדמה כהר, והם מתחילים לבכות, איך הצלחנו לכבוש את ההר הזה? איך אפשר לכבוש את ההר הזה? יום אחד איך אפשר היה לעמוד בו? ולרשעים הוא דומה כחוט השערה, והם מתחילים לבכות, איך לא ניסינו? וכשהצדיקים בוכים והם רואים את היצר הרע כהר, אומר הקדוש ברוך הוא, אם בעיניכם ייפלא, גם בעיניי ייפלא. גם אני לא מבין איך אפשר לכבוש את זה. שזה הייתי צריך אתכם, אתם רעייתי. אני הדוד. אני האיש. אתם האשת חיל. אתם הרעיה. אתם עושים פה את הכל. ואז יתחיל צא ולמד מה ביקש. וירד מצרימה, ומפה נתחיל בשבוע הבא. ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי, זה לא אוסף דרשות, זה דרשות שבאות ללמד נקודה רצופה אחת, שהיא מדהימה. איך הוא יורד מצרימה? הוא בא לגור, הוא אנוס על פי הדיבור, הוא שולח את יהודה להתקין לו בית תלמוד. הם מבקשים לשבת בגושן כדי לעשות את מה המלחמה של המצרים ויערהו, זה הפסוקים שמובאים, זה מהפכת עולם. כל הסיפור בא לגלות רק את הנקודה הזאת של העבודה שאנחנו עושים במצרים של אז כמו של היום. אתם יודעים כמה פעמים אני יורד ביום למצרים רק לגור ומשתקע? אתם יודעים כמה פעמים אם הייתי לוקח לפני כן את יהודה והולך להקים שם בית תלמוד, יכול להיות שהייתי משתקע פחות? ואתם יודעים מה זה במתי מעט, ומה זה והאיש שם לגוי גדול, והמהלך הוא אחד, 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 ואז באה הגדה ואומרת, והכל, הכל בשביל שיבנה כבר בית הבחירה לחפר על כל אבונותינו. אבותינו שהיו במקום הזה, היו משתחווים למזרח ואחוריהם למערב, על 15 המעלות, הנה ה-15 של ליל הסדר. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, אבל אנחנו, אנו ליה וליה עינינו. ובנה לנו את בית הבחירה לחפר על כל עוונותינו. אז רב ושמואל שנחלקו, באים לברר בעצם את המהלך, זה לא כפול. תמיד למדתי עד היום את ההגדה, כאילו יש שני מהלכים, לאומי, פיזי ו... זה דבר אחד בכלל, זה זעקה שבאה באמצע ההגדה ואומרת, ככל שתסביר לי יותר טוב את סיפור מצרים, אני יותר אתעצבן. עד שלא תסביר לי למה עשית ככה. מה אתה רוצה מהעולם הזה בכלל? מה אני מחפש פה בכלל? ואז בא החלק הבא. סופו לא יהיה בהובנה את בית הבחירה לחפר על כוונתנו. סופו יהיה, בנשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקי. סופו יהיה בהללו את השם כל גויים. אחרי השולחן עורך, אחרי שקצת נאכל, אחרי שקצת נבין את העניינים, נבין שלא באנו הנה בשביל לצאת ממצרים, אלא באנו הנה בשביל את העולם להעלות למקומות כאלה, שזה כל החלק האחרון של ההגדה. באנו כדי לספר סיפורים היסטוריים של איך ניצלנו? מה זה מסע לפולין? באנו הנה כדי לספר איך יבוא הקודש ברוך הוא וישחט את מלאך המוות. באנו כדי לספר איך את אחד מי יודע, הוא גילה דרך 13 מידות, 13 מי יודע, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ואנחנו יכולים להגיע להקודש ברוך הוא ששוחט את מלאך המוות, ששחט את, זה באנו להגיד. שני החלקים של ליל הסדר, הם שני החלקים של ההגדה בתוך הגנות והשבח. הם שני החלקים של שבת הגדול. זה עולם מופלא. צריך להיכנס אליו טיפ-טיפה יותר בפעם הבאה בצא ולמד. עכשיו צא ושן.